אנחנו ממשיכים בסדרה על החרדים, אבל היום אנחנו עוסקים לא רק בחרדים. קודם כל, בואו נעלה פה שאלה בתור בסיס משותף ללימוד היום. בתחילת השבוע הייתה עצרת גדולה מאוד שאורגנה על ידי הציבור החרדי, והיו כל מיני דיבורים האם הציבור הציוני דתי צריך להשתתף בעצרת או לא צריך להשתתף בעצרת. אני לא רוצה להיכנס לפירוט של הדעות השונות על הנושא עצמו של הגיוס לצבא, דיברנו לפני איזה שלושה שיעורים, הבאנו את הדברים של רב צבי יהודה זצ"ל, אבל אני רוצה להתייחס לנושא היסודי של הקשר בין הציבור החרדי לציבור הציוני דתי, היחס ביניהם, ולשם כך אני רוצה להתחיל כאן בלימוד דבר שכבר הזכרתי אותו פעם בהקשר אחר, ויש פה עניין מאוד יסודי שהרב צבי יהודה זצ"ל מדבר עליו, שאותו אני רוצה ללמוד איתכם. הבאתי לכם דפים, זה קצת מתומצת, אבל הדברים אני מקווה יהיו מובנים. אלה דברים שלקחתי מתוך השיחות של הרב צבי יהודה לפרשיות התורה על השבטים. כלומר, פרשיות מקץ וישב, מקץ ויגש, שיש בהם באריכות על היחס בין יוסף לבין אחיו. כמובן, יש שם בעיה מאוד חמורה. יוסף מצד אחד, האחים שלו מצד שני, הם זורקים אותו לבור, הוא נמכר למצרים, באים ומספרים ליעקב שהוא מת. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מדבר על זה באריכות, כדי שאנחנו לא נבין את האבות, גם השבטים הם אבותינו, בצורה קטנונית. והדברים האלה מאוד חשובים. אנחנו לא ניכנס לפירוט של עניין הפרשה, אלא נלמד פה את העיקרון. והעיקרון נוגע לא רק לפרשיות השבוע של פרשה של ספר בראשית, אלא הוא נוגע אלינו. בואו נתחיל מה שיש לכם בדף. יסודו של ציבור. יסודו של ציבור הוא בנפשיות שלו. כלומר, ציבור לא בונים אותו, לא נבנה, לא נוצר מהחוץ אל הפנים, אלא מהפנים אל החוץ. זה לא, יש לך בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, כולם מגיעים ביחד, מתלקטים ומחליטים לעשות משהו ביחד. אם זה קורה כך, זה מאוד מאוד מסובך, כי כל אחד באמת יש לו כיוון אחר ומגמה אחרת, והדברים לא כל כך מתאחדים. אבל באמת יסודו של ציבור, ורציות הזה צהר מדבר הרבה פעמים על העניין של ציבור שהוא עניין אלוקי, והעניין האלוקי הזה מופיע בנפש. והוא, הציבור, חייב להופיע בצורה של בניין שלם ומסודר, בצורה של אורגניזם. אורגניזם אינו מילה בלשון הקודש, כן, זאת לא עברית, אלא בלועזית. והיא מבטאה את הבניין השלם של האדם, קודם כל של האדם הפרטי. מה זאת אומרת? ריבונו של עולם יצר את האדם בחוכמה, ואת החוכמה הזו אנשי המדע אינם מצליחים להסביר. הם גילו כמה יסודות בבריאה, אבל את סוד החיים לא הצליחו לפענח. אנחנו אומרים שם בברכה, הוא מפליא לעשות, מסביר הרמ"א על השולחן ערוך, מה זה מפליא לעשות? שהקדוש ברוך הוא קושר דבר רוחני בדבר גשמי. זאת מציאות מאוד מיוחדת שאנחנו לא מבינים אותה מבחינה מדעית, אבל היא קיימת. כך האדם בנוי. עכשיו, האדם הזה, בפנים גופו של האדם, לא בפנים פיזית, טכנית, אלא ביסוד, נמצאת הנשמה, ומהנשמה יש לנו שכל ודעת, וזה מתגלה בצד החיצון שלו. אומר, יש כוח חיים. מתוך כוח החיים, כל הגוף חי. למה האצבע שלי יכולה לזוז? כי היא קשובה לגוף שיש בו כוח חיים. אם לא, האצבע לא יכולה לעשות כלום. חס וחלילה, יחתכו למישהו אצבע. שימו את האצבע בצד, אין מה לעשות. היא לא תזוז, היא לא שווה כלום. היא שווה כשהיא חלק מהגוף. זה נקרא שכל איברי האדם מהווים אורגניזם שלם. אורגניזם זה ביטוי של דבר אחד שמורכב מחלקים שונים, שכוח החיים שבו מחיה אותו וממילא מאחד אותו. אם יש לנו שולחן, שולחן הוא לא אורגניזם. יש לו חתיכת פלטה, אפשר לקחת את הפלטה, לשבור אותה. יש לך שני חלקים, זה... כרגע טכנית זה בנוי ביחד. אבל אין פה משהו שמחיה שיוצא ממנו דבר אחד. אורגניזם הוא דבר חי. אומר פה רב צבי יהודה, ועוד רגע הוא יפרט לגבי זה, שכשם שהאדם הפרטי הוא חי, ובגלל החיים שבו הכל קשור והכל מחובר, כך זה בעם. זה מושג לא פשוט, אבל אתם תראו למה הוא מביא את זה פה. כל איברי האדם מהווים אורגניזם שלם. גם בין האיברים קיימות מדרגות. יש איבר שהנשמה תלויה בו, ויש איבר שאין הנשמה תלויה בו. כלומר, ברור שמצד כוח החיים, אנחנו לא יכולים לוותר לא על המוח ולא על הלב ולא על כל מיני דברים אחרים, אבל אפשר, חס וחלילה, אבל אפשר לוותר על אצבע. אפשר אפילו יותר מזה, אפשר, בן אדם יכול, אם אין ברירה, הוא יכול חלילה לוותר על יד, על רגל, הוא ימשיך לחיות. אבל כל עוד שהיד או הרגל מחוברות לגוף, אז הכל חי. האיברים העיקריים הם המוח והלב, אבל בכולם מתגלית החיוניות, כוח החיים, החיוניות היסודית של האדם. כך הוא הדבר גם לגבי האדם הכללי, האדם הציבורי. כלומר, עם. על עם ישראל נאמר, אתם קוראים אדם, והוא בניין שלם של 12 חלקים. עכשיו הגענו לשבטים. למה צריך 12 שבטים בכלל? אנחנו רואים אחר כך, בפרשיות שקבענו עכשיו, שמים לכהן גדול חושן 12 שבטים. כל שבט יש לו אבן. צריך לכתוב את השמות. אחר כך בחומש במדבר, כל שבט יש לו מחנה, יש לו דגל, יש... כל שבט יש לו משהו. למה? תגיד, תראו, כולנו בני יעקב אבינו, אנחנו כולנו עם אחד, למה לחלק ל-12 חלקים? יש יותר מזה. מובא בשם האריזל, שבזמן שעם ישראל היה כתיקונו, בשלמותו, היו 12 נוסחי תפילה. כל שבט היה לו נוסח משלו. מעניין? ההגדרות של כל חלק וחלק נמסרות על ידי יעקב אבינו בפרשת ויחי, ועל ידי משה רבנו בסוף התורה, שם יש ברכה מיוחדת לכל שבט. כלומר, מגדירים שם מבחינה רוחנית את המהות של השבט. כשם שאדם פרטי מורכב מלב, מוח, עיניים, אוזניים ואיברים שונים, כך הבניין השלם של האדם הכלל ישראלי, כלומר האומה, בנוי מ-12 אלמנטים, יסודות, קבועים והכרחיים אלה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהבניין הגדול מתגלה על ידי כולם יחד. אדם חי צריך גם לב וגם מוח וגם ריאות וגם כבד וגם כל הדברים. ואם אנחנו רוצים אדם שלם, גם יד וגם רגל וגם אצבעות והכל. אבל רק באופן שאיש על מחנהו ואיש על דגלו. זה הפסוק במדבר. כלומר שכל אחד במקום המתאים לו. אין לעלות על הדעת בשום אופן שהלב והמוח יהיו ידיים ורגליים חס ושלום. תנסה להחליף תפקידים. תגיד, כולנו גוף אחד, כולנו ביחד, כולנו אישיות אחת, בוא נתחלף. מה אתה עושה? אתה מקפח פה מישהו? אתה עושה פרוטקציה? למה לעשות פרוטקציה ללב? תגיד לה, תגיד ללב, תשמע, אתה כך וכך זמן שימשת בתפקיד שלך, יש רוטציה, יש, צריך לרענן את התפקיד. עכשיו תן בבקשה ליד להחליף אותך בתפקיד. הולך? בן אדם ימות חס וחלילה. לא רק לא הולך. זה כישלון מוחלט מראש. הלב, רק הוא יכול להיות לב. מה הוא מיוחס? מה הוא מיוחס? הוא מתאים לתפקיד. אבל לא רק אי אפשר להחליף את הלב, אי אפשר גם להחליף בין הידיים לרגליים. תנסו ללכת על הידיים. משחק מעניין, נחמד לכמה דקות, אבל זה לא עובד. הרגליים מותמות להליכה, הידיים לא מותמות להליכה. אי אפשר להחליף בין ידיים לרגליים. שעת הדחק, משהו מיוחד. כן. לכן, כל אחד חייב להופיע בעניינו, וחילוף התפקידים כרוך בסכנת נפשות. כך גם השם אשר יצר את האדם בחוכמה, יצר גם את האדם הציבורי בחוכמה. כל אחד צריך למלא את שליחותו האלוקית, אחרת יש סכנת נפשות. זה מופיע בצורה בולטת, בהקשר לחילוקי התפקידים בתוך שבט לוי. שבט לוי היו שני תפקידים. אנחנו יודעים שהלוויים בבית המקדש היו שרים, היו אחראים על המוזיקה. אז הלוויים האלה נקראים משוררים. אבל מה קורה? קורה לפעמים שבן אדם אין לו כישרון מוזיקלי. מילא עוד שאין לו קול מוזיקלי, זה טוב, הוא לא יכול לשיר, אבל יש גם כאלה שלא יכולים לנגן. זה לא מתאים. אז מה עשו? היו לוויים שהיו ממונים על השערים. היו עומדים בשער, לפתוח, לסגור, גם מצד הכבוד. אז היו משוררים לעומת שוערים. נמצא אצל חז"ל ביטוי חריף. היה אחד שהיה משורר, והוא בדיוק עבר ליד השער והוא רצה לעזור לשוערים. אמרו לו, חזור לאחריך, שאתה מן המשוררים ולא מן השוערים. וההלכה היא, הנה הוא מביא איזה, הרב, אין לכם את ההערות, אבל הרב אבינר מביא את זה פה בהערות, לוויים שעבדו עבודת הכהנים. או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו, כלומר המשורר הלך ועזר לשוער, חייבים מיתה בידי שמיים. סכנת נפשות, עונש מוות. אי אפשר להחליף תפקידים. בתוך אותו שבט. בתוך אותה חבורה. אבל התפקידים היו קבועים, אי אפשר היה להחליף. כן.
מה
עם 12
אלמנטים שמרכיבים אומה?
12 שבטים. 12 יסודות. אנחנו מדברים כאן על עם ישראל. כרגע אנחנו מדברים על עם ישראל. זאת דוגמה לטשטוש תחומים המהווה סכנת חיים. יש צורך אלוקי שאלה 12 האלמנטים הטבעיים, ככה זה עם ישראל, יהיו מסודרים על פי סדר סיסטמטי, בצורה שיטתית, ולא מבולבל. כל אחד ירקוב ותפקידו, עניינו של יהודה הוא מלכות, והכנה למשיח בן דוד, עניינו של דן גבורה, המתגלה ידי שמשון הגיבור, וכהנה וכהנה. זה הכרח חיוני, אלוקי, היסטורי, שכל אחד יופיע בעניינו, ואז בזה הוא אומר, אני, ולא אתה. אל תתבלבר. יבוא מישהו ויגיד, תשמע, יש לי חברים שאני כל כך אוהב אותם מהשבט השני, אני רוצה להיות איתם במחנה. לא, אסור. המחנה שלנו הוא רק של שבט זבולון. אתה משבט אחר, אתה לא יכול להצטרף. אתה תהיה בשבט שלך. זה הכי בריא, זה הכי טוב. אחר כך יכולים להיות חברים, יכולים לעבוד ביחד, יכולים לעשות כל מיני דברים ביחד. היו חתונות ביניהם בדרך כלל. היה דור אחד מסוף דור המדבר עד לכניסה לארץ שהיה אסור לערבב בין השבטים גם בזוגות. במצבים מסוימים שזה היה יכול להביא להעברת נחלה ממקום למקום. זה הסיפור של בנות צלופחד. אבל, כן, אבל אחר כך זה התבטל. כי זה היה רק לפי להוראה מיוחדת לדור הראשון. אחר כך היו, כן, היו חתונות בין השבטים. בעזרת השם, הרב זצ"ל כותב בספר אורות שכשעם ישראל יגיע למצב מתקדם יותר בגאולה, גם השבטים יחזרו כולם. אנחנו חייבים את זה.
היום שאין השבטים ויש לנו רק את החלוקה של
אשכנזים וספרדים, לא יכולה להיכנס בדיוק במקום החלוקה של השבטים, כי היא לא החלוקה של השבטים. אבל יש עניין שכל אחד ישמור על המנהגים שלו, כיוון שהמנהגים האלה יש להם יסודות מאוד עמוקים, וזה לא מקרה שהקדוש ברוך הוא נתן לאותו בן אדם להיוולד במשפחה מסוימת, ולכן אם יהודי חי לפי המנהגים שלו, המנהגים שמה שקוראים היום העדה שלו, אז הוא חי בצורה הכי אמיתית. אחר כך הוא יכול להכיר אחרים, הוא יכול להתאבח אצל האחרים, הוא יכול ליהנות מהאחרים. אבל כל עדה צריכה לשמוע על המנהגים שלה. יש על זה, גם תשובה הלכתית של הרב קוק זצ"ל ליהודי תימן, וזה מאוד אמיתי ומאוד חשוב. טוב רבותיי, בואו נמשיך. מה קורה כשיש סכנה? יש בעיה, כמו שראינו, מישהו רוצה להחליף תפקידים. מישהו רוצה לעבור. עכשיו זה תלוי בדיוק מה קרה. יש כל מיני צורות של מעבר. אבל לבנות את היסודות, כמו שרב ציודה אומר, אני ולא אתה, ואמרתי, הוא מסביר פה את מה שקרה בין יוסף לבין השבטים. למעשה, השבטים אומרים ליוסף, אתה לא אנחנו. אנחנו כך ואתה כך. זה דבר טוב. עכשיו צריך להיזהר שהדבר הטוב הזה לא יעבור את הגבול. אבל בא הרב צבי יהודה להגיד שהביטוי שכתוב בפסוק וישנאו אותו, זה לא כמו שאנחנו מבינים. בדרך כלל קוראים את וישנאו אותו, אומרים אוי ובוי, מה קרה פה? שנאה, שנאת חינם. לא. כותב הרב צבי יהודה כך, שונא הוא לכאורה ביטוי זהה לאויב. בפרשת הרי מקלט בעניין רוצח בשוגג נאמר והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, מאיבה ושנאה מגיעים לרצח. אז לכאורה אנחנו מבינים ששנאה היא דבר מאוד חמור, אבל זה לא כך. אמנם המילה המקראית הזאת מתבארת מתוך דברי חז"ל. דוגמה ראשונה לכך אנו מוצאים במסכת יומא לגבי ריש לקיש, שהיה תלמידו חברו של רבי יוחנן. שניהם, רבי יוחנן וריש לקיש, היו מגדולי תלמידי החכמים בארץ ישראל. בתקופתם, חלק גדול של עם ישראל היה בגלות בבל. אבל רבי יוחנן היה ציוני גדול ולא עזב את ארץ ישראל. אנחנו מדברים על הדור הראשון של האמוראים. רק להכניס את הדברים לסדר היסטורי. הייתה תקופת בית שני. תקופת בית שני מתחילה אחרי גלות בבל, ואז יש לנו את גדולי הרבנים שנקראים תנאים, לפי הסדר בפרקי אבות, מאנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק והלאה. תוך כדי תקופת התנאים, תקופת המשנה, בית שני נחרב, ובכל זאת המשיכו את הלימוד, המשיכו את בית המדרש, עד רבי יהודה הנשיא שערך את המשנה. רבי יהודה הנשיא היה עדיין בארץ ישראל, אמנם בגליל, כי ירושלים נחרבה, והוא קיבץ את כל החכמים וישב וכתב את המשנה. עכשיו, רב ורבי יוחנן, שניהם היו תלמידי רבי יהודה הנשיא, אבל רב ראה שהמצב בארץ ישראל הולך ומחמיר, ויושבים הרבה מאוד יהודים בבבל, כי אי אפשר היה להחזיק מעמד בקלות בארץ ישראל. ולכן רב הוא שהעביר את התורה לבבל. הוא ירד לבבל ונהיה שם ראש הרבנים. כי לא הייתה ברירה. היו מוכרחים לעשות משהו ולדאוג ליהדות בבבל, וראו שארץ ישראל זה לא יחזיק מעמד. עד כדי כך שנאמר בגמרא בגיטין, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין גיטין מחיית הרב לבבל. מאז שרב הגיע לבבל הוא העלה את הרמה התורנית, ואנחנו כבר שווים לארץ ישראל לעניין כתיבת גט. אבל רבי יוחנן דבק בארץ ישראל ולא זז משם. ריש לקיש הצטרף אליו. כלומר, רבי יוחנן מוסר את הנפש להישאר בארץ ישראל עם כל הבעיות הכלכליות והרוחניות וכל מה שהיה, והוא כותב את התלמוד ירושלמי בארץ ישראל, הוא מחזיק את הישיבה בארץ ישראל. עכשיו, במסכת יומא מסופר שריש לקיש, שהיה חברו הכי קרוב של רבי יוחנן, התרחץ בירדן, ותוך כדי שחייה הגיע מהצד השני רבא בר בר חנה. הגיע מחוץ לארץ ורצה לגשת אליו. רבא בר בר חנה הוא המורה חשוב, תלמיד חכם גדול, אבל ריש לקיש לא קיבל אותו בסבר פנים יפות, ודחה אותו במילים אלו, סנינה לכו, אני שונא אתכם. מה זה אני שונא אתכם? לא יכול להיות שריש לקיש שונא תלמיד חכם גדול במובן של עברית של היום, במובן שאנחנו מבינים שנאה בתור אויב, לא יכול להיות. אלא, יש לי תרעומת עליכם. למה? הוא מסביר שם, מפני שאתם, אבותיכם ורבותיכם, בבבל, לא הקשבתם לקריאה של עזרא ונחמיה, חגי, זכריה ומלאכי, לעלות לארץ. מתי זה היה בכלל? כן, הוא מדבר עם רבא בר בר חנה, אחרי חורבן בית שני, הוא מדבר על משהו שקרה בתחילת בית שני. מדובר במאות שנים לפניכם. כן, אנחנו מדברים על הפרש של 500-600 שנה. מה הולך פה? מה זה אני שונא אתכם? לא הקשבתם בהצהרת קורש, לא התחשבתם בהצהרת קורש, מעין הצהרת בלפור ונשארתם בגולה. אז שואל הרב ציודה, איך להבין את הביטוי הזה של סנינה לכו? האם אפשר לומר שריש לקיש היה שונא גדולי חז"ל שבבבל? אין זה מסתבר. אלא יש כאן ביטוי חריף של קפדה ותרעומת. כלומר, שבאים ואומרים, אנחנו לא איתכם. אנחנו לא יכולים לקבל את הדעה שלכם. טוב, אז מה קרה? מן הסתם אחר כך רבא בר בר חנה הגיע וישב בישיבה וריש לקיש התייחס אליו מאוד יפה. הוא לא בא ואמר אני מחרים אותך, אני לא מדבר איתך אף פעם. אבל הוא היה חייב לבטא בהתחלה שיש פה בעיה של התנגדות חריפה, שיבינו, חוץ לארץ זה לא ארץ ישראל. אל תרגישו שאתם יושבים שם בשקט וזהו, פתרתם את הבעיות, הכל בסדר. וכך, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, כתוב לגבי השבטים שהתייחסו כך ליוסף, לעומת המובן הגס והפשוט של שנאה מופיע בפסוק והוא לא אויב לו, נפגשים כאן בשנאה במובן של תרעומת. תרעומת בעברית היא ביטוי יותר עדין, כן? אני לא מרוצה, אני לא מקבל, אני לא מסכים. מדייק הרב ציודה גם מהמקום הזה וגם מעוד מקומות, שזה המובן של הביטוי שנאה בתורה ובחז"ל. לא לטעות. ולכן, אנחנו צריכים לחלק בין שנאה שאנחנו מכירים, שהיא דבר חמור, שזה מגיע עד לשנאת חינם שאומרים חז"ל שהחריבה את בית שני, לבין מציאות שבאים שני יהודים ואומרים אני איתך לא מסכים, אני שונה ממך, אני בגישה אחרת ממך, אני בדעה אחרת ממך. אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הזה בלי לנתק את האחדות. וזה חשוב מאוד. כן? זה מה שאומר הרב צבי יהודה פה. כך, יש להבין את הביטוי שנאה שנמצא בפרשתנו לגבי יוסף האחים, וכך גם דוגמאות נוספות שהוא מביא מחז"ל, וזה יכול להיות, הוא מביא דוגמה של גישה של יהודי שאוהב תורה ומצוות כלפי מי שיוצא נגד התורה והמצוות, שבהחלט יש מקום לתרעומת, להתנגדות, אבל לא לניתוק. אנו עוסקים במהלך בתהליך האלוקי ההיסטורי של התגבשות עם ישראל על יסוד 12 כוחות. עם אחד. אבל כל אחד מהכוחות, כל אחד מהם חייב להתגלות בתוקפו הספציפי, הייחודי שלו. ואז כשכל אחד איש על מחנהו ואיש על דגלו, כשיש הבלטה חריפה של אני, אני אני ולא אתה, ואתה לא אני, אז מתגלה הבניין בכל שלמותו ובריאותו, ואז דווקא ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. אחדות היא לא אחידות. אחדות היא לא מצב שכולם אותו הדבר. לפעמים זה טוב, כמו שכתוב פה, כל שבט צריך להיות באופי שלו. לפעמים זה לא טוב. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר הרבה פעמים שיש רמז בקדמונים באותיות של ציבור. דיברנו על ציבור, ציבור, עם, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. זה טוב שיש רשעים, זה לא טוב שיש רשעים. אבל בלי הרשעים אין לך ציבור. בלי הרשעים יש לך צו. צב זה חיה כזאת שהילדים אוהבים לשחק איתו, אבל זאת לא חיה טהורה. כן, היא חיה טמאה. צב זה לא מצב טוב. הצדיקים הבינוניים זה הרבה יותר טוב. לא, זה צב, זה לא ציבור. מצד שני, היה מדגיש הרב צבי יהודה, ציבור, שימו לב, הצדיקים בראש. יש לך צדיקים, אחר כך בינוניים וגם רשעים. אם תהפוך את זה, אתה גם לא במצב טוב. אנחנו לא רוצים שהרשעים יהיו בראש. אפילו שאנחנו יודעים שהם קיימים בציבור. יום כיפור, אנחנו מגיעים לתפילת יום כיפור, תפילת כל נדרי, אנחנו קמים ומכריזים, מתירים להתפלל עם העבריינים. טוב, מי זה העבריינים? יכול להיות שאני עבריין, יכול להיות שהחבר שלי עבריין, אבל ודאי שאנחנו רוצים להתפלל איתכם. אבל זה הכרזה עקרונית של בית דין, כולם פה בציבור. כל ישראל ביחד. לא מגרשים אף אחד. אז זה לא אומר שאין הבדלים. יש הבדלים. טוב, הדבר הזה חשוב מאוד, גם לגבי דברים שלמדנו בשיעורים הקודמים, הזכרתי את הנושא הזה כשדיברנו על היחס ליהודים שנקראים חילוניים. כי זה דבר שרבנו רב צבי יהודה היה חוזר עליו הרבה, אבל זה גם נוגע לסוגיה של היום. יש לנו סוגים שונים של יהודים. יש לנו יהודים שנקראים חרדים, ויש לנו יהודים שנקראים ציונים דתיים. עכשיו בואו נתחיל מנקודה אחת, ונאמר כך, שוב, נקודות שעברנו במסגרת השיעורים קודם בסדרה. אני בא ואומר, היום זו גאולה. יש מקורות, דברי תורה, רבנים גדולים, יש מציאות. בעקבות האמירה הזאת, אנחנו חוגגים את יום העצמאות, ואנחנו אומרים אפילו הלל עם ברכה בשם ומלכות. אנחנו מתייחסים למדינה כדבר קדוש. עם כל הביקורת שיש על דברים מסוימים. ואחר כך אני בא ופוגש יהודי שאומר, לא, אני לא מסכים, זה לא גאולה. נקרא לו חרדי, או אולי לא נקרא לו חרדי. יש יהודים עם כיפה סרוגה שגם כן אומרים שזה לא גאולה. מה היחס שלי אליו? מה פירוש מה היחס שלי אליו? אני לא מסכים איתו. מה זה נקרא שאני לא מסכים איתו? אני מחרים אותו? מה זה אני מחרים אותו? אם הוא יהודי ששומר שבת ומניח תפילין, והוא בא להתפלל איתי, הוא עשיבי למניין, אני איתו באותו ציבור. אז יש לנו חילוקי דעות, נכון? מצד שני, אם הוא יבוא וינסה לשכנע את התלמידים שלי שעכשיו זה לא גאולה, או את החברים שלי שעכשיו זה לא גאולה, אני אצא נגדו בכל התקיפות שנצרכת. לפעמים זה טוב להיות תקיף, לפעמים לא, אבל אם צריך להיות תקיף, אני אצא נגדו בתקיפות. מה שהיהודי הזה אומר זה בניגוד לתורה. הדעה הברורה של התורה היא שעכשיו זו גאולה. ואין בזה ספקות. אין נושא לשיעורים על גבי שיעורים, אבל למסקנה אין לי שום ספק על פי התורה שעכשיו זאת גאולה. יבוא מישהו וינסה להטיף ההפך, ודאי, אני אצא נגדו. יש לי תרעומת עליו? כן, יש לי תרעומת עליו. אם הוא היה בא ומצטרף ואומר שגם כן שזאת גאולה, עם ישראל היה במצב הרבה יותר טוב. כן, לא רק הוא, כן, לא רק אדם אחד, יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, כל החוגים של היהודים, כל היהודים יראי השמיים ושומרי תורה ומצוות היו מסכימים שזה גאולה, מצבנו היה פי כמה וכמה יותר טוב. זה אומר שאני לא איתו? שאני לא עובד יחד איתו? שאני לא שותף שלו? יש הרבה דברים שאנחנו שותפים בהם. צריך להתרגל לדבר הזה. יש ביטוי מפורסם של הרב קוק זצ"ל. הרב צבי יהודה מביא את זה. יש ספר קטן לשלושה באלול, שהרב צבי יהודה כותב על תולדות מרן הרב. הוא כותב שהרב אמר, אל תעשו לי קוקיסטים. כלומר, אל תסגרו אותי בתוך איזה מסגרת. למה לא? מה, יש לו דעות. כן. אבל הוא מסביר שם, בעניינים ציבוריים שאפשר לעבוד ביחד, אנחנו עובדים ביחד עם כל מי ששותף. זה כלל גדול. יש יוצאים מן הכלל, יש מקרים ייחודיים שקשה לעבוד עם מישהו מסוים, אבל באופן עקרוני, אל תבואו ותגידו, אנחנו עכשיו עושים את הפעולה הזאת רק אנשי קוק, רק הקוקיסטים. לא. אנחנו עושים יחד עם כל השותפים. ראובן שותף, ושמעון שותף, ולוי, ויהודה, ויששכר, וזבולון, דן, ונפתלי, גד, ואשר. לא כולם קוקיסטים. מה אפשר לעשות? זה לא אומר שהרב חושב שהוא לא צדק. זה לא אומר שהרב חושב ש... טוב, אני מבטר, מרוב ענווה, אני מבטר על הדעות שלי. אלא שיש פה שותפות טבעית, אמיתית. כי יש לנו המון דברים משותפים. קודם כל, אנחנו כולנו שייכים לעם ישראל. זאת שותפות ראשונה. הרי אנחנו שותפים בבניין של עם ישראל, כפי שאמרנו, בעניין של ציבור, גם אם יודעים שהם בכלל לא בכיוון הנכון. לכל הדעות, לא לדעות שלהם אולי, אבל לכל הדעות. אנחנו באים ליום כיפור. יום כיפור יש לך עבודת השם יותר גדולה ויותר מיוחדת מיום כיפור. אתה צריך ביום כיפור להתאהר ולהתקדש. מה אתה צריך לעשות? תוציא את הרשעים מפה. לא, הפוך בדיוק. העבודה הענקית של יום כיפור, אתה עושה אותה דווקא מתוך ההכרזה שאתה מכניס את הרשעים בפנים. כן, זאת ההכרזה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זאת אומרת, בואו, בבקשה, תבואו, תתפללו יחד איתנו. אף אחד לא מוציא אתכם. זה קודם כל שותפות. כל עם ישראל שותפים בעצם הדבר שהם שייכים לעם ישראל. אחר כך יש שותפויות נוספות. יכולה להיות שותפות בנושא של בניין ארץ ישראל. יכולה להיות שותפות בנושא של בניין התורה בעם ישראל. השותפות הזאת חשובה והשותפות הזאת חשובה. כשהרב קוק זצ"ל הלך למה שנקרא מסע המושבות המפורסם, אז הוא פגש שם חבר'ה צעירים שלא שמעו מצוות. מה פירוש לא שמעו מצוות? הם לא אכלו כשר, הם לא שמעו שבת. עשו כל מיני דברים שוודאי שהרב לא הסכים איתם. אבל הם מסרו את הנפש לבניין ארץ ישראל. אז הרב באחד המקומות אמר שם לאחד השומרים, בוא נתחלף בבגדים. אתה תלבש את הבגדים שלי, אני אלבש את הבגדים שלך, והם יצאו לרקוד ביחד. זאת אומרת, אנחנו שותפים בבניין ארץ ישראל. אבל הרב ניסה לשכנע אותם שיאכלו כשר ושישמרו שבת. ולפעמים הוא נקט גם פעולות חריפות. כשהייתה מציאות אחר כך שהיו קיבוצים שלא שמרו שבת, הרב הודיע, אם אתם תמשיכו ככה, אני לא אתן הכשר לחלב שלכם, ואני לא אתן להכניס את מוצרי החלב שלכם לירושלים. לא יקנו מכם את מוצרי החלב. מה? אנחנו לא כולנו בני עם ישראל? כן, אנחנו בני עם ישראל, אבל צריך לשמוע שבת. אנחנו לא מבטרים. אנחנו לא אומרים, אתם, גם אתם צודקים שאתם לא שומרי שבת. זה כיוון אחד. כיוון שני, תודה. זה לגבי התורה. כמו שאמרנו קודם, יש לנו יהודים שלומדים תורה, לומדים הרבה תורה. יושבים ולומדים גמרא ופוסקים ומגיעים לזה ברמות גבוהות ומוסרים את הנפש כדי להחזיק לימוד תורה בעם ישראל. מה זה מוסרים את הנפש? נכון, הם לא, בדרך כלל לא מתים בגלל זה, אבל מוסרים את הנפש ועוד איך. מי שלא מכיר, אספר לכם סיפור קטן, שתבינו עד איפה זה. יש לי אשתי קרובי משפחה, שמה שנקרא חרדים, יהודי שיושב ולומד ברוך השם בשקידה, הוא כבר היום, הוא כבר רב, בצעירותו ישב ולמד בישיבה, והוא כבר היה נשוי. נשוי עם ילדים, הם גרו בדירה קטנטונת. עם כמה ילדים קטנים בדירה, לא היה מקום. פשוט היו, ממש היה לחץ מאוד מאוד גדול. אז באו ההורים של אשתו, ואמרו, תראו, אנחנו נמצא כסף, ואתם תרחיבו את הדירה. כדאי, שווה, נכון? מי מעוניינת בזה? האישה מעוניינת בזה. באה האישה הצעירה ואמרה, לא, תודה רבה, מאוד מאוד מודה לכם, אבל אני לא מסכימה. מה קורה? את לא מסכימה? נכון? כי אני יודעת שאם אנחנו נתחיל עכשיו להרחיב את הדירה, זה יפריע לבעלי ללמוד. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להפריע לו ללמוד. אני מוכנה לסבול שתהיה דירה קטנה ויהיה צפוף ואני אסתבק עם הילדים, אבל העיקר לא להפריע לבעלי ללמוד. יש מקרים, זה לא המקרה הכי חריף, יש מקרים הרבה יותר חריפים. מבטרים לא רק על נוחיות, אלא גם לפעמים על תנאי חיים בסיסיים, כדי לשבת וללמוד ולהחזיק תורה ומגדלים, ברוך השם, תלמידי חכמים. ויחד עם זה, כפי שאמרתי קודם, הם לא מתייחסים לגאולה, הם לא מתייחסים למדינה כמו שאנחנו מתייחסים. דיברנו על זה בצורה מפורטת בשיעורים קודמים. אנחנו שותפים. למה אנחנו שותפים? כי אנחנו בנושא של התורה, אנחנו שותפים. יכול להיות שבנושא אחר, אנחנו, יש לנו מחלוקת. יכול להיות אפילו שיש לנו תרעומת. אבל בנושא של השותפות הבסיסית של קיום תורה בעם ישראל, שהוא אחר כך גם מביא לדברים אחרים, טובים וחיוביים, כמו שאומר רבנו רב צבי יהודה בנושא של גיוס בחורי ישיבות, שבזכות התורה יתחזק המשק במדינת ישראל ויתחזק הנשק, כן, הצבא במדינת ישראל. הכל בא מתוך התורה, אז ודאי, אנחנו שותפים. למה זה לא נראה ככה? לפי זה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו בצורה אמיתית שותפות עמוקה, גדולה מאוד, עם הציבור שנקרא חרדי. אני יכול להגיד לכם שברוך השם, זה לא תמיד היה אצלי כך, אבל היום כשאני פוגש יהודי חרדי, שאני יודע שהוא רציני מאוד בלימוד תורה ובשמירת מצוות, אני מרגיש איתו שותפות, אני מרגיש איתו ידידות, אני מרגיש איתו חברות. אנחנו ב-90% מהדברים, אנחנו באותו כיוון ובאותן דעות, ויש דברים מאוד חשובים שהוא לא מסכים איתי. טוב, בסדר. זה לא טוב, זה חבל. לפעמים אני צריך לבוא ולהסביר פה לתלמידים למה אנחנו לא חרדים, ולמה אנחנו לא מסכימים, ואני בהחלט אעשה את זה בכל מלוא החריפות. אבל בהרבה דברים אני מרגיש איתם מצוין. למה זה לא תמיד היה כך? ולמה בציבור הדתי זה הרבה פעמים לא כך? זה הדבר שצריך להבין. אנחנו הזכרנו את הדבר הזה בעבר, וזה חשוב תמיד לבוא ולהדגיש. יש הבדל בין השקפת עולם לבין ציבור שמתגלה במציאות. כמו שאמרנו, ציבור, יש בו כל מיני סוגים של אנשים. יש הבדל מהותי מאוד היום בשני הכיוונים. יש הבדל בין השקפת עולם שאפשר לקרוא לה השקפת עולם חרדית, שהיא נקבעת על פי מי? על פי גדולי הרבנים. יש הבדל גדול בין זה לבין מה שיכול לחשוב יהודי חרדי בשטח, או להתנהג, או להגיד. כן? יש מצב שאנשים קטנים אומרים או עושים כל מיני דברים שהרבנים הגדולים בכלל לא מסכימים. זאת לא השקפת עולם, זאת התנהגות בשטח. אבל בצורה עוד יותר בולטת, הציבור שנקרא ציוני דתי לא בנוי על פי השקפת עולם ציונית דתית. וזה דבר שהוא מאוד יסודי ומאוד חשוב, כי הרבה אנשים מגיעים לטעות. באים אלינו הרבה פעמים תלמידים למכון מאיר, אומרים, הנה, אני מכיר מהעיר שלי, מאיפה שגדלתי, אני מכיר את המזרחניקים האלה. הם בכלל לא רציניים בתורה ומצוות. אז מה אתם רוצים, שאני אהיה ציוני דתי? מה התשובה? הביטוי מזרחניקים הוא ביטוי מאוד מטעה. המקור של הביטוי הוא בתנועת המזרחי. תנועת המזרחי, המקור של השם שלה הוא בדבר, בארגון שהקים הרב שמואל מוליבר זצ"ל, שהיה אחד מגדולי הגאונים בעם ישראל, עוד בתקופה שלפני הרצל, לפני התנועה הציונית. אחר כך הקימו רבנים, הרב ריינס ורבנים אחרים, הקימו בתוך התנועה הציונית ארגון בשם המזרחי. מזרחי זה היה ראשי תיבות, לא ראשי תיבות, קיצור של מרכז רוחני. אם אנחנו רוצים לדעת מהי השקפת עולם ציונית דתית, אנחנו צריכים ללכת לרבנים האלה. ויש כתבים שלהם, ומרן הרב קוק זצ"ל אז כתב דברים שמאוד היו קשורים ליסוד של המזרחי. אנשי המזרחי לקחו ממנו אפילו שהוא היה צעיר ובנו על זה את השקפת העולם שלהם. זאת השקפת עולם ציונית דתית. אפשר לשבת וללמוד את הדברים, יש ספרי קודש שעוסקים בהשקפת העולם הזאת. אבל הציבור שנקרא היום ציבור ציוני דתי, דתי לאומי, מה שתקרא לו, לא נוצר מתוך השקפת העולם הזאת. זה ציבור שנוצר בגלל המשבר הרוחני שיש בעם ישראל. יש כבר הרבה דורות משבר רוחני בעם ישראל, שכל הזמן יש יהודים, היום ברוך השם פחות, אבל היו תקופות מאוד מאוד קשות, שאפילו רוב אלה שנולדו במשפחות של יהודים ששמרו תורה ומצוות, הפסיקו. התחלנו, קוראים לזה. תהליך של חילון. נהיו חילוניים. הרבה נהיו חילוניים. חלק אמרו, תראו, אנחנו לא רוצים להיות חילוניים. אבל אנחנו גם לא רוצים שרבנים יגידו לנו מה לעשות. אנחנו נשאר דתיים ככה, כמו שבא לנו. זה הציבור שנקרא ציבור דתי. הוא לא נוצר בגלל הרבנים, לא בגלל הרב קוק זצ"ל, לא בגלל הרב ריינס זצ"ל, אפילו לא בגלל הרב משה צבי נריה, שקוראים לו, כן, אבי דור הקיבות הסרוגות. מה עשה הרב נריה? הרב נריה מספר. הוא היה תלמיד של הרב קוק, היה תלמיד צעיר, הוא ראה שמסתובבים לו ברחובות ירושלים חבר דתיים, שההתנהגות שלהם בשבילו הייתה ממש איומה ונוראה. נכון, הם לא חיללו שבת, הם אכלו כשר, אבל בשאר הדברים הם לא הלכו לפי ההלכה. הם לא ידעו אפילו את ההלכות. הלך הרב נריה ונכנס לתנועת בני עקיבא כדי לרומם את הציבור הזה וללמד אותם תורה. הוא לא בכוונה רצה שתהיה תנועת נוער מעורבת בנים ובנות. הוא התנגד לזה. הוא כותב את זה. הוא כותב שאפילו זה כל כך הפריע לו ששנים אחר כך, שהוא כבר היה מאוד מבוגר, הוא היה אצל הרבי מחב"ד, ושאל אותו, האם זה טוב שיש תנועת נוער מעורבת? אמר לו הרבי מחב"ד, אם אתה יודע שתנועת נוער מעורבת היא אסון, מותר לך לעשות דבר כזה כדי למנוע אסונות יותר גדולים. כלומר, כל המציאות של בני עקיבא היא מציאות של בדיעבד, היא מציאות שבאה כדי לקחת את החבר'ה האלה, שאם אתה לא עושה תנועת נוער מעורבת, הם לא יבואו. אז שיבואו, ואנחנו נלמד אותם דברי תורה, ונקווה שלאט לאט נחזיר אותם בתשובה שלמה, שיפסיקו ללכת לתנועת נוער מעורבת. וזה הרב נריה שקוראים לו אבי דור הכיפות הסרוגות. וככה גם בהרבה דברים אחרים. כל הצורה הזאת, שהציבור הדתי מרגיש את עצמו יותר דומה, יותר קשור, יותר שותף עם חילוניים מאשר עם מה שנקרא היום חרדים, זה הכל בא מתוך זה שהציבור הזה מלכתחילה פזל לכיוון החוץ. הוא לא שאל את עצמו מה התורה רוצה. הוא אומר, טוב, אני אשמור את התורה כפי איך שאני מבין, אבל מה אומרים בתרבות המערבית, זה חשוב לו. יש בזה הרבה מאוד, אני יכול לספר לכם הרבה מאוד עובדות היסטוריות על כל המציאות שהייתה. בשנים הראשונות של קום המדינה, בחור דתי לא היה מסתובב ברחוב עם כיפה על הראש. התביישו. טוב, להסתובב בלי כיסוי ראש, זה קצת מוגזם. אז היה נהוג בארץ ישראל ללכת עם כובעים. כובע קסקט. אז החבר'ה היו הולכים עם כובעים, לא עם כיפות. ציצית בחוץ? אין דבר כזה. כך היה הציבור הדתי. בחור היה הולך לישיבה, אתם יודעים מה היה קורה כשבחור היה הולך לישיבה? כל המשפחה שלו הייתה מתקוממת נגדו. היו חושבים שהוא השתגע. בודדים בודדים היו מגיעים לישיבות. ואני לא מדבר על ישיבות שנקראות חרדיות, שתגיד ככה וככה, לא, ישיבות ציוניות, אין ישיבות, הייתה רק ישיבת ציונית אחת, ישיבת מרכז הרב. לא היה מקום לי יותר, לא היו תלמידים. ישיבת מרכז הרב הייתה קטנטונת. 10-20 תלמידים במחזור בשנה. זה הכל. כל שאר הציבור הדתי מה עשה? הלכו ללמוד באוניברסיטה. בסדר, זה לא תמיד גרוע ללמוד באוניברסיטה, אבל השאלה היא מה חשוב יותר ומה חשוב פחות? מה לגיטימי ומה לא לגיטימי? ללמוד באוניברסיטה זה לגיטימי, ללמוד בישיבה זה לא לגיטימי. יותר מזה, היו הרבה מאוד בציבור הדתי שלא שלחו אפילו את התלמידים לחינוך דתי בגיל תיכון. למה? כי אם יש תיכון שהוא מפורסם לרמה לימודית במדעים ובידע של התרבות המערבית, אז אנחנו רוצים שהבן שלנו ילמד במקום הכי טוב. אז זה בסדר, אז זה לא דתי, אז בבית הוא ישמוע מצוות. כמובן, כמות הידע התורני שהיו לתלמידים כאלה הייתה מאוד מאוד מינימלית. לא ידעו, ממש להלכות יסוד, לא ידעו. במשפחות דתיות, רגילות, נורמליות, בן אדם היה מברך, שבת, טוב, שבת, מגיעים לסעודת שבת, נותנים ידיים, מברכים המוציא. וממילא ברכת המזון אחר כך. בשאר השבוע מישהו נוטל ידיים? מישהו מברך ברכת המזון? מה פתאום? אין, לא. יודעים שיש דבר כזה, אבל מי מקפיד על זה? זה רק חרדים מקפידים. רבותיי, אני לא מגזים. אני מדבר מאוד ברצינות. אני מדבר, כן, על מה שאתה קורא שנות ה-50, כלומר, השנים הראשונות של קום המדינה, כך היה חלק גדול מהציבור הדתי, חוץ מבודדים שעוד המשיכו את הכיוון התורני, מה פירוש המשיכו? הכיוון התורני לא בא משם. אלה שהיו באמת תלמידים של ראשוני תנועת המזרחי, של הציונות הדתית במובן הרעיוני, השקפת עולם, תלמידים של הרב קוק זצ"ל, ואז היו באמת יהודים שהיו מיוחדים. מפקד, עוד לפני כן, ניקח דור אחד לפני כן, מפקד האצ"ל הראשון, דוד רזיאל, למד בישיבת מרכז הרב, כשהוא היה צריך לעשות אימונים בשבת, הוא היה יוצא לפני שבת להכין עירוב תחומים כדי שיוכל להתאמן מחוץ לעיר במקום מוסתר. הוא הסתובב, גם כשהוא היה במחתרת, הוא הסתובב עם טלית ותפילין בתיק שלו, צמוד, ולא היה אז התפידנית מה שנקרא. זה היה יהודי שהיה קשור ללימוד תורה ולהשקפת עולם, אבל אנשים אחרים מסביב לא היו ככה. זה סיפור בפני עצמו. אבל יהודי שלא היה כך, ממילא הרגיש ועד היום מרגיש קשר הרבה יותר עמוק לציבור החילוני מאשר לציבור החרדי. זאת לא השקפת העולם של מרן הרב קוק זצ"ל, זאת לא השקפת העולם של הרב ציודה, זאת לא השקפת העולם בכלל של הרבנים, כל הרבנים הציונים דתיים. זה ציבור שצריך ללכת ולהעלות אותו, וכל עוד שלא מעלים אותו, כמובן גם איתנו, אם איתם אנחנו שותפים, יש לנו שותפות עמוקה איתם. הם באופן עקרוני, רגע, רוצים תורה? הם לא מספיק מבינים מה זה תורה. בסדר, אבל הם רוצים. הם רוצים את הגאולה, הם מרגישים שזאת גאולה, הם מוסרים את נפשם גם על ארץ ישראל. אז לרב קוק זצ"ל ולתלמידיו תמיד היה קשר מאוד עמוק עם הציבור הזה, כי הכוונות שלהם באופן עקרוני מאוד טובות. אבל יש מרחק בין הכוונות לבין הביצועים. והציבור הזה, כשהוא לא מתעלה, אנחנו צריכים להיזהר האם קובעים את הטון על פי המצב הירוד, או שאנחנו אומרים, רבותיי, אתם עוד צריכים להתעלות. כן, מה רצית לשאול? טוב, זו שאלה פרטית, אתה שואל על בני עקיבא. בני עקיבא עדיין היום נמצא באותה הצדקה כפי שהיה בזמנו של רב נריה, שאם יש לך מצב חינוכי שאתה צריך להעלות חבר'ה צעירים שהחבר'ה לא יבואו, יש מקומות שזה ככה ויש מקומות שזה לא כך. בכל מקום שאפשר לעשות תנועת נוער לא מעורבת, זה ודאי צריך על פי התורה לעשות תנועת נוער לא מעורבת. זה דבר פשוט לכל הדעות. אלא שיש מקומות שעדיין לצערנו אי אפשר. בואו נחזור פה לנושא העקרוני. אנחנו כאן צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על שותפות בין ציבור חרדי לציבור הציוני דתי, השותפות האמיתית היא בדעות, השותפות האמיתית היא בין הרבנים שמנהיגים, ושם יש שותפות מאוד עמוקה ומאוד אמיתית, אפילו שלא תמיד נפגשים ועובדים ביחד. אבל הקשר הרעיוני קיים. ויש גם מפגשים, יש גם הקשרים שלא עושים להם דווקא פרסום בכלי התקשורת. מצד שני, כשאנחנו מדברים על הציבור בשטח, שוב, צריך להיזהר לפי מי הולכים. האם אנחנו הולכים דווקא לפי הציבור החרדי? לא בכל דבר. יש לנו מחלוקות. דיברנו קצת על המחלוקות במשך הסדרה הזאת. אנחנו צריכים להבין מה הדעה שלנו ולעמוד על הדעה שלנו. מצד שני, כשאנחנו מדברים על ציבור ציוני דתי, מי זה הציבור הציוני דתי? אם יש לנו רב גדול, ולכן אני כל הזמן משתדל לאורך כל הסדרה הזאת להביא את דברי הרב קוק סצל והרב צבי יהודה, כדי שנראה את הכיוון התורני האמיתי, אז זאת הדעה הציונית דתית האמיתית. ואם לא, אם מדובר ברחוב, בציבור הרחב, אז אנחנו צריכים לבדוק היטב האם הדעות האלה הן דעות נכונות ואמיתיות או לא. ואף על פי כן, גם כשאנחנו מדגישים את השוני בדעות, אני חוזר, זה לא מתוך שנאה במובן המודרני, לכל היותר מתוך התרעומת, כפי שמתבטא פה רבינו רב צבי יהודה זצ"ל, אנחנו לא באים לנתק את הקשר הציבורי, אבל אנחנו כן באים לבנות שותפות אמיתית מתוך דעות אמיתיות. לא מתוך ויתורים, לא מתוך שטחיות, אלא מתוך הבנה תורנית אמיתית, ובזה יש לנו שותפות מאוד רחבה, גם עם אלה, גם כפי שאמרנו, עם כל הציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים, שאנחנו בונים ביחד כולנו את עם ישראל. טוב, זהו להיום.